של אמר רבי יונתן, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש, מדברי תורה, אפילו בשעת מיטה. והדרשה היא על זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אז אמר איש לקיש, מהפסוק הזה הוא דורש דרשה קצת שונה. אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. לא רק ללמוד תמיד, אפילו בשעת מיטה, אלא שאין דברי התורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה. שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אומר הרב, אמר איש לקיש, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה. שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. ההתקשרות המוחלטה שהתוכן הרוחני העליון מתקשר בנפשו של אדם השואף אליו היא תלויה בראשית פסגתה בתמצית היותר עליונה של העניין הנסגר. כשאדם פונה אליה, מנסה עצמו למעלה עליונה בצפייתו, הולכים כל אורחותיו בקישור למטרה הקדושה הזו, וחייו מקושרים גם בשביליהם הקטנים למגמת הקודש, והכל מתקיים בידו. ערך התורה בשביל החיים לבדם, בייחוד חיי הזמן, לא יוכל להוציא לפועל שקיקה עליונה כזאת, עד כדי חפץ ביטול החיים והתמעטות צורת הרחבתם בגללה. וכמו כן אי אפשר לתורה שתתקיים באדם כל זמן שרצונו קשור רק בצד הנמוך שבה, בצד המתקן את התוכן של חיי החברה, כתיקון המידות ומעשים מצד עצמה. אמנם דווקא האוחז בפנימיות שוקתו את צד העליון של התורה, היקר בעצמו מכל החיים כולם, וקיבוץ החיים בשביל תשוקת התורה מרחבת את לבבו, בקירו שהיא בעצמה היא אוצר חיים עליונים, נעלים ונשאים מכל חיי זמן ועולם. הכרה זו העולה על ראש הפסגה שמראה את פעולתה בוויתור החיים בידוניהם בשביל חיבת התורה, היא מקשרת את כל פרטי התורה באור כללותה, והכל מתקשר בבוקה אחת בנפש הלומד המתאחד עם אורה של תורה, והיא מתקיימת בידו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אז חיו תמיד חיים שלמים עמה, כי מוצאי מצא חיים. אמר ריש לקיש, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. ההתקשרות המוחלטה שהתוכן הרוחני העליון מתקשר בנפשו של אדם, השואף אליו, היא תלויה בראשית פסגתה בתמצית היותר עליונה של העניין הנשגב. דומני שצריך להיות פה פסיק ולא נקודה, כי המשפט הבא דומני שהוא מסביר את המשפט הזה. עוד פעם, ההתקשרות המוחלטה שהתוכן הרוחני העליון מתקשר בנפשו של אדם השואף אליו היא תלויה בראשית פסגתה בתמצית היותר עליונה של העניין, של העניין הנשגב, כשאדם פונה אליה, מנסה עצמו למעלה העליונה בציפייתו, הולכים כל אורחותיו בקישור למטרה קדושה זו, וחייו מקושרים גם בשבילים הקטנים למגמת הקודש, והכל מתקיים בידו. רגע, לאט. ההתקשרות המוחלטה, עוד פעם, ההתקשרות המוחלטה שהתוכן הרוחני העליון מתקשר בנפשו של אדם השואף אליו, ההתקשרות הזאת היא תלויה בראשית פסגתה בתמצית היותר עליונה של העניין הנשגב. אם אני מבין טוב, היא תלויה אם ההתקשרות הזאת תצליח להגיע לתכלית פסגתה בצורה, בתמצית היותר עליונה של העניין הנשגב, היא מותנית בזה שאדם ינסה עצמו למעלה העליונה בציפייתו. זאת אומרת, אם הוא שואף אל העניין הנשגב ביותר, ככל שהוא שואף יותר אל העניין הנשגב ביותר, זה מה שייצור את ההתקשרות המוחלטה, שהתוכן הרוחני העליון יתקשר בנפשו. אם זה מה שהיה כתוב פה, אז הייתי מבין מה שכתוב פה, בוא נגיד. אז עכשיו נשתדל להצליח לראות שזה כתוב פה, כי אחרת אני לא יודע מה כתוב פה. ההתקשרות המוחלטה שהתוכן הרוחני העליון מתקשר בנפשו של אדם עוד שואף אליו, היא תלויה בראשית פסגתה, בתמצית היותר עליונה של העניין הנשגב, כשהאדם פונה אליה, מנסה עצמו למעלה העליונה בציפייתו. אם האדם יפנה אל ראשית פסגתה, בתמצית היותר עליונה של העניין הנשגב, אז ילכו כל אורחותיו בקישור למטרה קדושה זו, וחייו יהיו מקושרים אפילו בשביליהם הקטנים לגמת הקודש, והכל היא מתקיים בידו. ובזאת מותנית ההתקשרות המוחלטה של התוכן הרוחני המתקשר בנפשו של אדם. אני מודה, זה לא ממש כתוב פה. זאת אומרת, זה לא כתוב פה, לא מנוסח פה. ברור, היה צריך, הניסוח, אם זה היה בדיוק מה שאמרתי, אז היה צריך להתנסח, ההתקשרות המוחלטה שהתוכן הרוחני העליון מתקשר בנפשו של אדם השואף אליו, היא תלויה בראשית פסגתה, בתמצית היותר עליונה של הנשגב, של העניין הנשגב, אם האדם יפנה אליה וינסה עצמו למעלה העליונה בציפייתו, ילכו כל אורחותיו בקישור. אם זה כתוב כך. טוב, אני לא יודע בדיוק מה כתוב פה, אבל האם זה באמת מושא צריך להיות נשגב ונעלה, או שצריכה להיות שאיפה אל הנשגב ונעלה? אני חושב שזה לא אותו דבר. כי התניה זה לא בגובה העליון, התניה זה בקשר לגובה העליון, השאיפה אל הגובה העליון. באמת מה שכתוב זה מה שאתה אומר. ההתקשרות המוחלטה שתוכן הרוחני עליון מתקשר בנפשו של האדם ושואף אליו, היא תלויה בראשית פסגתה, בתמצית היותר עליונה של העניין הנשגב. זאת אומרת, המובן הכי פשוט של מה שכתוב פה, מילולית, זה כתוב, זה תלוי בגובה העניין. אבל ההיגיון שלי אומר שזה לא תלוי בגובה העניין, זה תלוי בקישור הנפשי לגובה העניין. והמשפט השני הוא לא רחוק מלומר את זה. כשאדם פונה אל הגובה הכי עליוני, הוא מנסה עצמו למעלה העליונה בציפייתו, אז הולכים כל אורחותיו בקישור למטרה הקדושה הזו, ואחרי המקושרים והתפילים הקטנים לגמת הכותל, והכל מתקיים בידו. עם המשפט השני, אני מניח שהמשפט השני הוא מסביר את המשפט הראשון, ואם הוא מסביר, הוא לא אומר את אותו רעיון. זאת אומרת, מילולית זה לא אומר את אותו רעיון. ולכן הצעתי שזה היה כל משפט אחד, אבל גם עד זה לא, זה מקרטע, כי זה לא קיצור, העברית פה לא זורמת. כן, מה אתה אומר?
זה הצעה של חיבור של שניהם. תלויה
בראשית בסגדה, אולי בחיבור, בתמצית הדבר,
זאת אומרת, ברגע שאתה מתחבר לתמצית, לנקודה
באמת
מתחברים אליו.
אין בעיה, זה עוד, בסדר, נו. אתה בא לסייע לי באמצעות המילה חיבור שלא כתובה פה. בסדר? שזה לא כתוב פה. בטח איך זה מנוקד, איך שזה מפוסק, אז כתוב שההתקשרות המוחלטת של התוכן הרוחני העליון מתקשר בנפשו של אדם, היא תלויה בתמצית היותר עליונה של העניין הנשגב. זה תלוי בגובה של העניין הנשגב. לא. ש. ש כשאדם, הרי היה פסיק וש. ש כשאדם פונה אליה, מנסה עצמו למעלה. זה היה ממש בסדר. נכון? זה הצעה הכי מינימליסטית. לעשות פסיק, זה פסיק מנקודה בכתבי הרב, זה ממש... לא צריך הרבה בשביל זה. וש, כשאדם פונה אליה, נכון? אם היה כתוב ככה, זה כל היה... לא רחוק, לא רחוק. נכון. יכול להיות הכי טוב. זאת אומרת, הצעה הכי טובה בשלב זה. אז עוד פעם. ההתקשרות המוחלטה שהתוכן הרוחני העליון מתקשר בנפשו של האדם השואף אליו, היא תלויה בראשית פסגתה בתמצית היותר עליונה של העניין הנשגב, שכשאדם פונה אליה, מנסה עצמו למעלה העליונה בציפייתו, עדיף שיהיה כתוב, ילכו כל אורחותיו. אז הולכים כל אורחותיו. בסדר, לא נורא. הולכים כל אורחותיו בקישור למטרה הקדושה זו, וכאן מקושרים גם בשבילם הקטנים לגמת הקודש, ואז הכל מתקדש, מתקיים בידו. בסדר? באמת נראה שזו הצעה הכי הגונה. אולי צריך להיות, אני כותב, אולי צריך להיות. בעיפרון, אני תמיד מגיע בעיפרון, כי אפשר לתקן את זה בקלות, אפשר למחוק. כן? ברור.
ואז, מה זה משתמע כמו שאנחנו רוצים להגיד?
שאם הוא פונה אליה, אתה מגיע באמת לחיבור הכי טוב שלך. נכון. אתה רוצה כאילו ש... נראה. דווקא אליה. לא. הנושא הוא, מתי תהיה ההתקשרות המוחלטה? אז היא תלויה בראשית פסגתה בתמצית היותר עליונה של העניין הנשגב, אם האדם יפנה אליה. לא, צריך כן, כי אחרת... היא תלויה בראשית פסגתה בתמצית היותר נשגב של העניין הנשגב. כשאדם פונה אליה... לא. אם אתה לא עושה ש... אז אתה צריך יותר בהמשך להגיד, להוסיף איזה מילים. כשאדם פונה אליה, הוא מנסה עצמו למעלה עליונה בציפייתו, אז ילכו כל אורחותיו. טוב, העיקר שיש לנו קונסנזוס על הכוונה הכללית של המשורר, זאת אומרת, מה הוא רצה בגדול להגיד פה. הלאה. ערך התורה בשביל החיים לבדם, בייחוד בחיי הזמן, לא יוכל להוציא לפועל שקיקה עליונה כזאת. עד כדי חפץ ביטול החיים והתמעטות צורת הרחבתם בגללה. ערך התורה בשביל החיים לבדם, בייחוד בחיי הזמן, לא יוכל להוציא אל הפועל שיקה עליונה כזאת עד כדי חפץ ביטול החיים והתמעטות צורת הרחבתם בגללה. עכשיו אני חושב שלפי ההמשך, אז נחזק את האוריינטציה של איך שזה כתוב בהתחלה בלי התיקונים שלנו. כי פה זה משפט שולל שאומר, אם יהיה ערך התורה רק בשביל החיים לבדם, ולא בתמצית היותר עליונה של העניין הנשגב, אז הוא לא יוכל להוציא אל הפועל שקיקה עליונה כזאת, שהיא תנסה את כל... חייו של האדם, גם בשבילים הקטנים, למגמת הקודש הזה. זה לא, לא ינס, אם זה לא, זה לא יגיע למצב כזה, עד כדי חפץ ביטול החיים והתמעטו צורת הרחבתם בגללה. אם המטרה היא לא תהיה מאוד נשגבה, טוב, עכשיו אני חוזר בי, אני חוזר בי. אני חושב עכשיו ככה. איך שכתוב, as is. ההתקשרות המוחלטה שהתוכן הרוחני העליון מקשר בנפשו של אדם השואף אליו, היא תלויה בראשית פסגתה בתמצית היותר עליונה של העניין הנשגב. זה קריטי הגובה. האם תוכן יוכל להתקשר התקשרות מלאה בנפשו של אדם? זה מותנה בגובה של האידיאל. כי אם האידיאל לא יהיה בגובה המבוק... זאת אומרת, אם האידיאל יהיה מאוד מאוד נישא, אז יוכל אדם להתקשר אליו עד שכל נימי חייו יהיו קשורים לזה. אבל אם זה לא יהיה אידיאל כל כך רדיקלי, אז אדם לא יוכל להרגיש ששווה בשביל זה לבטל את כל נטיות חייו, וממילא הוא גם לא יוכל להתקשר אל התוכן הזה, והתוכן הזה לא יתקשר בנפשו כל כך. אז זה מה שכתוב פה. אז עוד פעם, ההתקשרות המוחלטה שהתוכן הרוחני העליון מתקשר בנפשו של אדם השואף אליו, היא תלויה בראשית פסגתה, היא תלויה בראשית פסגתה. בתמצית היותר עליונה של העניין הנשגב, נקודה, בדיוק איך שכתוב פה. ובלי ש... כשאדם פונה אליה, אל העניין הנשגב, הוא ינסה את עצמו למעלה העליונה בציפייתו, והולכים כל אורחות, אורחותיו בקישור למטרה הקדושה זו, וחייו מקושרים גם בשביליהם הקטנים למגמת הקודש, והכל מתקיים בידו. אבל... כאילו כתוב פה, אבל אם ערך התורה יהיה בשביל החיים לבדם, לא בשביל משהו שהוא נשגב וגדול מהחיים, אלא רק בשביל החיים. מטרת התורה זה בשביל החיים. בייחוד בחיי הזמן, החיים, זאת אומרת, החיים האקטואליים. זאת תהיה מטרת התורה. אז... אם ערך התורה יהיה כזה, לא יוכל ערך זה להוציא אל הפועל שקיקה עליונה כזאת. אם מטרת התורה היא גדולה מהחיים, אז הקשר אל התורה יהיה מוצדק שהשאיפת התורה תמצא מקום בנפשו של אדם במין תביעה כזאת שהיא גדולה מהחיים ולמענה הוא מוכן להקריב את החיים. כי זו מטרה גדולה מהחיים. אבל אם כל מטרת התורה היא בשביל החיים, אז מה פתאום להקריב את החיים בשביל החיים? אם מטרת התורה זה החיים, אז מה פתאום להפסיד משהו מהחיים בשבילה? במיוחד אם הגדרת המושג החיים זה חיי הזמן. אז לא יוכל להוציא לפועל שקיקה עליונה כזאת, לא תהיה שקיקה עליונה גדולה מהחיים ומוכנה להקריב למען התוכן הזה את איכויות החיים, עד כדי חפץ ביטול החיים והתמעטות צורת הרחבתם בגללה. המוכנות לקבץ את החיים ולמעט את נטיית הרחבת החיים בשביל התורה, זה לא הגיוני. ומאחר שזו לא תהיה השתוקקות, אז גם הקישור הנפשי לתורה הוא לא יהיה מוחלט. כמו כן, אי אפשר לתורה שתתקיים באדם כל זמן שרצונו קשור רק בצד הנמוך שבה, שהצד הנמוך של התורה הוא באמת דואג לחיים, לחיים האקטואליים, לחיים הממשיים, חיי הזמן, ברחבתם ותיקונם וישורם ומוסרם. אז אם זה כל העניין שיש בתורה, זה כל הערך שמוצאים בתורה, אז התורה לא תתקיים. היא לא תתקיים באדם. כל זמן שרצונו קשור רק בצד הנמוך שבה, מהו הצד הנמוך של התורה? הצד המתקן את התוכן של חיי החברה. אם אתה מבין שערך החברה, ערך התורה הוא חברתי, איך נגיד, נגייס לפה מטבע לשונית שגרתי. אם אתה מבין שהערך העליון של התורה הוא בין אדם לחברו, אז הקשר הנפשי לתורה לא יכול להיות מוחלט. ודווקא מהמחשבה שהתורה באה לקיים או ליצור קשר בין אדם למקום, זה יכול ליתן ערך נשגב הרבה יותר מאשר האוריינטציה המוסרית של התורה. אם אתה מבין שכל התורה היא באה למטרות מוסריות, שהגדרת המושג מוסר במובן הפשוט זה המוסר החברתי, זאת אומרת יסוד המוסר זה ההתחשבות בזולת או מיתון האגו שלך והנפח שלו מצד ההתחשבות בסביבה והכרה שהמציאות הזולתית היא חשובה בכל הפחות כמוך, וזוהי תודעת היסוד של המוסר, המוסר החברתי. ואם אתה מבין שבשביל זה קיימת התורה, ויגיד לך אדם הטוב ומה השם שואל מעמך, עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך, אז אני מעלה פה דיון מפורסם שמובא בקוזרי, שהחבר שואל את המלך, מה אתה חושב שזה הנקודה של התורה? זאת אומרת, כן, הנה זה הפסוק אומר את זה, מה פתאום? זה פסוק גוער, זה פסוק שהוא בא להגיד, תראו, אתם לא בני אדם, אז מה אפשר לדבר אתכם תורה? אבל התורה לא באה לעשות אתכם לבני אדם. התורה מניחה שאתם בני אדם. ותלמיד שאינו הגון לא מכניסים בית המדרש. בית המדרש לא אמור להוציא אנשים הגונים. הוא אמור להכניס אנשים הגונים. ובית המדרש אמור להעצים את המוסריות של האדם הרבה מעבר לתוואים ולצרכים החברתיים האקטואליים. זה בא לעדן בו את תביעת המוסר אל מוסר הנצח, אל מוסר הקודש, אל המוסר כפי שרוח האדם יכולה ותלך במהלך האבולוציוני של רוח האדם ותשתדרג ותתעדן ותגיע לגובה המוסרי העתידני. אל זה מפתחת אותך התורה. זאת חוקת התורה. עיקר התורה זה החוק, שהוא בניגוד למה שהמון הרחב חושב שזה דבר בלי שכל. ההפך, החוק הוא, הרמב״ם אני חושב שהוא מתנגד לביטוי ההמוני שאומר שיש מצוות שמיות ויש מצוות שכליות. זאת אומרת, יש מצוות שמיות, אבל כשאתה אומר שיש מצוות שכליות, זה כאילו אתה אומר שמצוות שמיות הן אינן שכליות. וזה קשקוש. כי כל המצוות הן שכליות. ואדרבה, יכול להיות שהמצוות השמעיות, כלומר החוקיות, הן עוד יותר עמוקות ועוד יותר שכליות מאשר המצוות שאתה רק חושב עליהן, אתה אומר, וואו, זה נשמע לי הגיוני, רציונלי, מוסרי, אסתטי, מקובל עליי. זה בגלל היכולת המוחית שלך, עם כל הכבוד לה. בכל מקום, אפשר להניח שיש אפשרות גבוהה ממנה. והתורה היא השכל העליון, השכל שטובע ממך להתאמץ שכלית, ולא להנהן בראש על מה שכתוב בתורה, בשביל שתענן בראש על מה שכתוב בתורה, אז לא צריך את התורה, אתה כבר יודעת את זה מראש, זה כבר בראש שלך. אז לא בשביל זה באה התורה, התורה באה לגדל אותך אל הערך האלוקי, אל הערך האינסופי, אל הערך הנצחי, אל הערך הכללי, אל הערך העתידני, אל הפוטנציאל הנשמתי שלך. זה הגבה למעלה ממה שנמצא ב-IQ האקטואלי שלך. אז אם אתה מתייחס לתורה בצד העליון שלה, אתה תופס את מגמתה העליונה, נשגבה, אז אתה מבין שכל הערכים שלך ונטיות החיים שלך, האקטואליות, עם כל הכבוד להם, הם די יקרים, אתה פשוט מזוהה איתם. אבל מכל מקום, אם אתה תופס את התורה כנשגבה ובא להעצים את כל כוחות חייך אל מעבר למה שיש בהם עכשיו, אז אתה מבין ש... איך נגיד, אני אגיד קצת במילים גסות, אבל בחשבון מסחרי, אז כדאי לך למתן את כוחות החיים שלך האקטואליים, בשביל שתרוויח איכויות ועוצמות וגובהי חיים הרבה למעלה מזה. אז במסגרת זאת, אז אתה מוכן, מה שנקרא, להפסיד, להקריב, לדכא את כוחות החיים שלך, זה שווה. אבל אם כל מטרת התורה היא חברתית, מוסרית, הגיונית, איך שאתה מבין את איך שאתה מבין אותה, שמביאה תועלת לחיים. זאת אומרת, זה, התורה היא בגובה העיניים שלך, אה? אם התורה באה בשביל גובה העיניים שלך, אז אתה יכול לחשוב שזה מאוד חשוב, וזה מאוד טוב ומאוד מועיל. מועיל לך, מאשר אותך, ממש את מוסריותך. יגיד לאנשים לא מוסריים להיות כמוך. טוב, אז זה ממש, ממש מועיל. ומכל מקום, במקום שזה יגיד, תראה, תוותר על הנטייה שלך להרחיב את כוחות החיים שלך. תוותר על נטיות שיש לך. תכווץ את החיים שלך. מה פתאום? זה מוכחש מצד אוריינטציית היסוד ותפיסת היסוד שלך בתורה. על כן, ההתקשרות המוחלטת שהתוכן הרוחני העליון מתקשר בנפשו של האדם השואף אליו, היא תלויה בראשית פסגתה, בתכלית של פסגתה, בגובה היותר עליון, בתמצית היותר עליונה של העניין הנסגר. ושאם זה יהיה קשור לתוכן היותר נסגר, אז כשאדם פונה אליה, אל התמצית הזאת, הוא מנסה עצמו למעלה העליונה בציפייתו, אז הולכים כל אורחותיו בקישור למטרה קדושה זו, וחייו מקושרים גם בשבילים הקטנים למגמת הקודש, והכל מתקיים בידו. ואז הוא יקלוט את התורה בכל נימי נפשו. היא תספק בו, הוא יהיה מוכן להתמסר אליה, ועל פי התמסרותו אליה, קנייתו אותה, הזדהותו איתה. אבל אם ערך התורה הוא בשביל החיים לבדם, בייחוד בחיי הזמן, מה שהוא מבין בחיים, אתה יכול להגיד, המטרה היא, עץ חיים היא למחזיקים בה, מטרת התורה היא ודאי החיים. כן, כן, אבל עץ החיים הזה הוא מי שיוכל מעץ החיים ואכל וחי לעולם. זה לא החיים הביולוגיים, זה לא החיים הזמניים, זה לא מטרת התורה. ועץ החיים פה זה חיים אלוקיים. זה מעבר לחיים החיים הטבעיים הפשוטים שלנו. אבל אם אתה חושב שערך התורה הוא בשביל החיים, הכוונה הביולוגיים, הזמניים, האקטואליים, של בייחוד חיי הזמן, אז לא יכול להוציא לפועל את השקיקה העליונה, שקיקה העליונה כזאת, שהיא תשאב את כל נימי נפשו וכל משאבי חייו ואת כל המוכנות שלו להתמסר באופן מוחלט עד כדי הקרבה והפסדה של צדדים מסוימים בחיים ודיכוי צדדים מסוימים בחיים בשביל התורה. עד כדי חפץ ביטול החיים והתמעטות צורת הרחבתם בגללה. כמו כן, אי אפשר לתורה שתתקיים באדם כל זמן שרצונו קשור רק בצד הנמוך שבה. האדם לא יוכל למצוא בעצמו שתיקה כזאת אדירה לתורה גדולה מהחיים, וגם מה פתאום שהתורה הוא לא קשור אליה כל כך והיא לא תתקשר אליו כל כך, אז הוא גם לא יקלוט אותה כל כך, לא תספק בו כל כך. כמו כן, אי אפשר לתורה שתתקיים באדם כל זמן שרצונו קשור רק בצד הנמוך שבה. אתה תופס את צד מוסרי, בצד המתקן את התוכן של חיי החברה, כתיקון המידות ותיקון המעשים מצד עצמה. אם אתה חושב שערך התורה, שעל ידי התורה זה מלמד אותך להיות אדם טוב וליישר לך את המידות, וזה בא לתקן לך את המעשים, שתדע איזה מעשים אתה צריך לעשות, אם ככה אתה מבין את ערכה של התורה ותו לא, התורה לא תוכל, זה תפיסה נמוכה של התורה, וזה נכון שיש בה ממד כזה, אבל זה תפיסת הצד התחתיתי של התורה, הנמוך של התורה, ואי אפשר לתורה שתתקיים באדם כל זמן שזו כל שאיפתו בה, זו כל האוריינטציה שלו בה. אמנם, דווקא אוחז בפנימיות שוקתו את צד העליון של התורה, היקר בעצמו מכל החיים כולם, וקיבוץ החיים בשביל תשוקת התורה מרחבת את לבבו, בהכירו שהיא בעצמה אוצר חיים עליונים, נעלים ונעשים ונישאים מכל חיי זמן ועולם. הכרה זו העולה על ראש הפסגה שמראה את פעולתה בוויתור החיים ועידוניהם בשביל חיבת התורה, היא מקשרת את כל פרטי התורה באור כללותה, והכל מתקשר בבוקה אחת בנפש של עומד, המתאחד עם אורה של תורה והיא מתקיימת בידו. אז זה מתאים מה שאמרנו בעל פה. במקום שהוא תופס בפנימיות שוקתו את הצד העליון של התורה, הצד העליון של התורה הגבה למעלה מאשר הצד המוסרי, החברתי, הרעיון שהתורה אמורה לעשות אותך לאדם טוב ולאדם מועיל לחברה, ואמורה לתקן את החברה ולעשות את החברה לחברה שנעים לחיות בה. אלא התורה היא להפך, היא באה להטריד את החברה ממנוחתה, ולהוציא אותה משלוותה ומה שהיא מקבלת את עצמה על פי הנורמות התרבותיות שהיא מצויה בה, במקום שהחברה היא אומנם תרבותית ואומנם מתוקנת ואומנם היא טובה ואומנם מוסרית. עכשיו על בסיס זה באה התורה והיא אומרת, גדול מזה, נעלה מזה, נשגב מזה, קדוש מזה, נצחי מזה, כללי מזה, אלוקי מזה. זה בא לתפוס את המגמה ההווייתית הכללית שהיא איננה נחה לומדה אף פעם, ויש בה רוח אבולוציונית שהולכת ומשדרגת את כל מערכות המציאות ומופיעה בהם איכויות יותר ויותר גבוהות, ממדי חיים עוד יותר ועוד יותר עדינים, משכילים, מוסריים, קדושתיים, נבואיים, הולכים במגמה הזאת ומופיעים יותר ויותר. זו מגמתה הפנימית של התורה, להתאים את רוח האדם אל רוח העולם, שיהיה מתאים אל ההוויה, אל המגמה הפנימית של כל המציאות, אל הנשמה של כל המציאות, אל המוסר העליון, אל מוסר הקודש, אל המוסר האלוקי, אל המוסר הכללי והנצחי, הרבה הגבה למעלה מערכי חברה ומוסר אקטואלי. שהוא אוחז בפנימיות שוקתו את הצד העליון של התורה, זה הצד העליון של התורה, זה מה שנקרא חוקים, זה מה שנקרא בן אדם למקום, זה המטרות של המצוות, זה הערך של המצוות שבן אדם למקום, והן עמוקות יותר, קדושות יותר, חשובות יותר מאשר המצוות שבן אדם לחברו. שהצד העליון של התורה הוא יקר בעצמו מכל החיים כולם, שכל החיים כולם הם מהווים מסד, מצע, בשביל שדרוג החיים כולם אל משהו עוד יותר גדול מכל החיים כולם. ובמסגרת זאת, אז יש מקום לקיבוץ החיים בשביל תשוקת התורה, הרעיון לקבץ את החיים בשביל תשוקת התורה מרחבת לבבו. זה כמו אחד שניגש לגיבושון, שאומרים, עומדים לקרוא לו את הצורה בלשון צהל. והוא דווקא שמח על זה, שאני יודע, בתקווה שלא יצא משם פצוע, לפעמים גם משם יוצאים פצועים, יוצאים ממצבים כאלה אפילו עוד גרועים מזה. אבל כל פנים, אנשים הולכים לזה בשמחה, למה? כי אני, יש לי אידיאל כזה גדול כדי להתאים את עצמי ליחידה מובחרת, אז אני מוכן לדכא את עצמי ולפגוע בעצמי ולענות את עצמי ולקבץ את עצמי ולהפסיד את עצמי. בשביל המטרה, וזה משמח. אם זו העמדה הנפשית שאתה ניגש ללמוד תורה, יש לך מנטליות נכונה. בהכירו שהיא בעצמה אוצר חיים עליונים, זה לא אוצר חיים חברתיים, חיים זמניים, חיים אקטואליים, אלא זה חיים עליונים, נעלים ונישאים מכל חיי זמן ועולם. הכרה זו העולה עד ראש הפסגה, אם קשורים לתורה בגובה העליון שלה, אז היא תתקיים. שמראה, נישאים מכל חיי זמן לעולם, הכרה זו העולה על ראש הפסגה, שמראה את פעולתה בוויתור החיים ועידוניהם בשביל חיבת התורה, היא מקשרת את כל פרטי התורה באור כללותה. אם מבינים את הערך העליון שלה, של התורה, אז הכל נהיה חשוב. ואני אשחף עם המשל שהתחלתי אותו, איתו, כי הוא חביב והוא טוב. זאת אומרת, אפשר לשחק איתו עוד. אתה משרת בצבא. אני עדיין לא פגשתי אדם, כולל, עדיין אין רמטכ"ל על פני הגלובוס, שיודע לענות על השאלה למה יש פה, למה תג יחידה הוא צריך להיות בצד שמאל, בצורה הזאת ולא אחרת, ומה ההיגיון שהקומטה צריכה להיות משמאל ולא מימין, ולמה צריך להיות בכלל קומטה, ולמה צריך להיות כותפות, ולמה גומיות, ולמה צחצוח, ולמה גילוח, וכן הלאה. אבל טיפוס כזה שתחיל לשאול שאלות כאלה כמו שאני שואל, זאת אומרת, בתור פן הזה נחמד, אבל אם הוא יגיד, רגע, לא מקובל עליי, כי אני לא מוכן פה עם השטויות האלה, אני באתי לשרת בצבא, לא לשחק פה בשיגונות, כל מיני שטויות. באתי לביטחון ישראל. אז מה, איך תפלו בו? טראבל מייקר, נכון? לכלא. מתחיל, נשלח לו את הנגד ויטפל בו. והחייל הטוב, אבל הוא לא יודע תשובות לשאלות הבסיסיות האלה. אז מה, אתה טמבל? לא טמבל, אבל הצבא זה דבר כל כך יקר, שאין לי זמן לשאלות האלה, ואם כך עושים פה, אז כך עושים פה, וזהו. אבל זה פיצ'רקס ושטויות, שטויות, אבל הערך הכללי של האידיאל הוא כל כך גדול, עד שכל השטויות הם זה בסדר, זה לא שטויות. למי שמתחיל לבלבל פה שזה שטויות, הוא מפריע. כי עכשיו אפשר להצביע, לתקוע המון הסברים יצוצו פה. משמע צריך, וסתטיקה צריך, וככה מקובל, ועוד המון דברים יגידו. וכן בנמשל, אם אתה מבין את הערך של התורה, שזה אידיאל כל כך נשגב, אז אתה לא תתחיל לשאול, כן, אז למה 32 חוטים? ולמה דווקא מארבע? וכן הלאה, על כל פעמים אתה דווקא, פה אם תשאל יהיו תשובות, ואפילו מתחת לרמטכ"ל ידעו תשובות, יהיו אנשים שידעו תשובות, ויהיה גם כתוב. כי המערכת הזאת היא לא כל כך מכנית וחסרת שכל כמו המערכת הצהלית, אלא פה באמת הכל מלא שכל. אבל לא כל ארכיפרחי צריך עכשיו תשובות על זה, כל דבר. אם אני מבין, אני עושה, לא מבין, לא עושה. מה זה פה? כי הערך הכללי, האידיאלי, הוא כל כך ברור, עד שיוצר אהבה וקשר נפשי לכל הפרטים, מבין או לא מבין, יודע או לא מבין, לא יודע. זה היחס. אז זה מה שהרב אמר. ההכרה זו העולה על ראש הפסגה, שמראה את פעולתה בוויתור החיים ודיוניהם בשביל חיבת התורה, היא מקשרת את כל פרטי התורה באור כללותה. יש המון פרטים, המון המון פרטים, אתם יודעים. אין קץ פרטים. ולמה כל הפרטים חשובים? כולם חשובים. מבין או לא מבין? כי התורה היא חשובה, כי התורה היא נשגבה, כי התורה היא אלוקית, כי התורה היא בעלת תוכן. מוסרי כל כך נשגב, גדול מהחיים. אז כל הפרטים נורא חשובים. ואם הפרטים נורא חשובים לך, אתה לא תשכח אותם. כי למה אתה שוכח דברים? למה אתה לא קולט דברים? כי זה לא חשוב לך. כי אם זה היה חשוב לך בחשיבות של חיים, לא היית שוכח. זה דבר פשוט. אז ככל שהקשר הנפשי לתורה הוא יותר גדול, בגלל שההרצה של התורה היא יותר גדולה, אז הקיום של התורה וזיכרונה וקליטתה נהיה יותר מוחלט על כל כלליה ופרטיה. והכל מתקשר בבוקה אחת בנפש הלומד המתאחד עם הוראה של תורה, והיא מתקיימת בידו. הוא גם מתעניין בכל, הכל חשוב, דברים גדולים חשובים, דברים קטנים חשובים, הכל חשוב. הכל חשוב, ואם הכל חשוב, הכל זכור. אז לא שכחים כלום. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אז חיו תמיד חיים שלמים עמה. אם אתה מוכן למות באוהל, מה זה למות? זה לא כל כך, זה לא הכוונה שבאמת אתה צריך להזמין חברה קדישה. אלא הכוונה להמית את, כן, הרבה מתשוקות החיים, לכווץ הרבה מנטיותיהם, לוותר על הרבה צדדים בחיים, ולרכז את המאמץ באוהל. והיה, וזה העמדה, וזה נעוץ בגובה של האוריינטציה של מה שאתה עושה, בהבנת הערך של התורה. אם אתה מבין את התורה כמערכת חילונית, שהגדרת המושג חילוני, זאת אומרת צורכי האדם בחייו, זה הגדרת המושג חול. זה דבר מאוד חשוב, שיש למין תעבוד ועשית הכל ללכתך. אבל הערך של התורה הוא אגביה למעלה מהערך החילוני. הוא ערך הקודש. קודש זה נצח. קודש זה כלליות חיה. קודש זה האידאה השורשית של כל ההוויה כולה, שמגמת כל היש הולכת ומפרטת את היש למענה. והתורה, אם אתה תופס אותה כתואמת את נשמת כל היש, היא התגלמות נשמת כל היש במבנה התרבותי הרוחני שהתקבל במסורת עם ישראל בכללות דורותיו, והתאמתך אל ההיגיון הזה, למוסר הזה, לתבנית הזאת, אל הנורמה הלאומית הזאת והפולקלור המסורתי הזה, שאתה מתאים את חייך אל סדר החיים הזה, בעומק העניין אתה מתאים את חייך אל אופי חיי האומה בנצח דורותיה. והתאמה אל אופי חיי האומה בנצח דורותיה, זה התאמה אל הנצח. התאמה אל הנצח זה התאמה לקדוש ברוך הוא. זה התאמה לאמת. כי הנצח זה מה שלא משקר. כי מה שהוא זמני, הוא מחזיק. ונצח זה האמת. תורת אמת נתן. יעקב אמת וישראל בני יעקב, אז נחלתם אמת. ומצד הקשר לתורת האמת שנתן לנו וחיי עולם נטע בתוכנו, אז מצד זה, אז אדם יכול להתמסר טוטלית לתורה גם בהפסד כל מיני איכויות בחיים, וכתוצאה מזה התורה תתקיים בידו. זאת התורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אז הוא חי לא רק חיים חברתיים, ולא רק חיים מוסריים, ולא רק חיים זמניים, אלא הוא חי חיים תמיד, חי הוא תמיד חיים שלמים. החברה בערך הנצח, והמוסר, מוסר ההוויה כולה, לא רק מוסר החברה, מוסר מגמת החברה, נשמת החברה, תכלית החברה, מוסר לא של עולם הזה, אלא מוסר של עולם הבא, המוסר האידיאלי שכל העולם הזה הולך ונבנה במהלך אבולוציוני על מנת לחשוף אותו, כי מוציא מצא חיים, אבל החיים, חיים אלוקיים. כן, מי רוצה להגיד פה משהו? כן, איך קוראים לך? לא שומע?
אלדר.
לא, מה שכתוב פה שהיא לא תתקיים בו, הוא לא יזכור אותה. כן, כך אני מבין, לא תתקיים? לא תתקיים, הוא לא יקלוט אותה. לא יקלוט, יקלוט, לא, לא, היא לא תישאר אצלו. לא כתוב. את כל פעמים לא כתוב, אני עכשיו... לא יודע, לא כתוב פה, זה לא נושא שלנו. יש כללים פה, אנחנו לומדים. רק להבין מה שכתוב ברב ולהבין את הדברים שאני אומר להבנת העניין. זה שאלות לגיטימיות במסגרת הזאת. מחילה. לא שהשאלה שלך לא חשובה. יש הרבה שאלות, הן כל כך חשובות שאם אני אתייחס אליהן, אז אנחנו נעשה הרבה דברים חשובים, אבל דבר שלמענו נתכנסנו וזה להבין מה הרב אומר פה כשהוא כותב, לא נעשה. אז לכן יש הרבה פעמים דברים כאלה בתוספות שאומר, אין כאן מקומו. לא ש... אני רק רוצה להגיד שאני לא חלילה מזלזל בשאלתך, לפעמים בגלל הכבוד שאני רוחש, לכן אני לא עונה. כן? איך קוראים לך? כן. לא, קיבוץ החיים זה במשמעות אתה לא מתרחב, יש לך נטיות חיים טבעיות, אתה מוותר על חיים, אתה לא הולך לבילויים, אתה לא הולך לחבר'ה, לא יודע, כל מיני דברים, אם אתה רוצה לשקוד, אתה צריך לוותר משהו, אם אתה לא מוכן לוותר על שום דבר ממד שהיה, על הכיף חיים שלך, יש הרבה אפשרות לעשות חיים, ולא במובן רע. כי אני יודע, מותר לבן אדם ליהנות, מותר לבן אדם, לא יודע. במקום שהוא, אני יודע, אולי בימינו כבר אסור להגיד דברים כאלה, כי אני לא יודע איך הצעירים הבינים את המובן, מה זה מותר לאדם ליהנות, אני יודע. הכוונה, מותר לאדם לאכול גלידה, אתה מבין? אבל שמע, לומדים, אז לא חושבים על גלידה, אתה מבין? שמע, אז לא יהיה לי גלידה, מה יהיה לי חיי? אין לך תורה, לא גלידה. מה דעתך? אתה מוכן? אז זהו. אז אם התורה זה חשוב, תוכל לוותר על הגלידה. ואם לא, אז גלידה זה חשוב, כי זה כיף. טוב? כן. אביב. קוראים לך?
אביב.
כן.
נשמע שהרב אומר שיש הבנה שהיא מוחלטת בערך התורה.
מה זה הבנה שהיא מוחלטת? אם אתה, לא, זה מילים שלך. הרב לא אמר את זה, ואני לא אמרתי את זה. זה לא הנושא שלי, לא על זה דיברנו. דיברנו על זה, האם אתה תופס את התורה בגובה העליון שלה, או תופס את מושג התורה בצורה, ברובד הנמוך שלה. יש בתורה צד עליון, יש בתורה צד תחתון. ושני הצדדים נמצאים בתורה. הצד תחתון, התורה מסייעת לחיים. והיא מסייעת לחיים. היא עושה את ה... יש בכוח התורה לעשות את הבני אדם לטובים, להגונים, לישרים, לנורמליים, לחברתיים, לקיצור. יש בתורה, איך נגיד, אני תסלח לי על המטבע הלשוני יותר רגילה, אבל הנדושה, אבל אם אין תורה, אין דרך ארץ. אז לא תלמד תורה, אפילו לא יהיה לך דרך ארץ. אתה לא מאמין? תסתכל ברחובות שלנו, מה שקורה. 70 שנה בלי תורה, צועדים פה מצדים, מטורפים. ויוצרים פה דרך ארץ, כן? של סדום ועמורה. אתה לא מאמין, אבל אתה רואה. אין תורה, אין דרך ארץ. אז התורה היא הופכת את בני אדם לטובים, לנורמליים, לבריאים, לשמחים, לקיצור, הרבה דברים טובים יש כתוצאה מהתורה. אבל אם הערך שלך הוא רק מהצד הזה, אם זה מה שאתה תופס בתורה, ולכן זה חשוב לך ללמוד תורה, אתה נורא מעריך את התורה. כי התורה, אתה רואה שלומדי התורה, הם יותר הגונים, יותר סולידים, לא בוגדים בנשותיהם, הם אנשים טובים ושמחים ויוצאים מהם אנשים כמו שאני רוצה להיות. לכן אני רוצה ללמוד תורה. התורה לא תתקיים אצלך. כי זו תפיסה של צד נכון בתורה, יש ממד כזה, אבל זה צד דל, זה צד נמוך, ואין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. כי אם זו מטרת התורה, מה פתאום שאני אמית עצמי עליה? כל מטרת התורה בשביל שאני ארגיש טוב בחיים, והחיים שלי יהיו טובים ושמחים, ואני אוכל לממש את עצמי בכל נטיותיי כמה שיותר, שזו מטרת המוסר החברתי. אתה לא תיכנס לי לנשמה, אני לא אכנס לך לנשמה, נוכל להסתדר, אתה מבין? כל אחד פה יחיה בתוך עצמו, מה יהיה? אז יהיה פה סדום ועמורה. אז זה לא טוב. אז לכן צריך תורה, כדי שאנשים יהיו טובים. טוב, זה נכון, אבל אם כשזוהי המנטליות, זוהי הגישה, התורה לא תתקיים. כי התורה יש בצד אחר, שהוא נשגב לאין שיעור מזה. והקשר הנפשי הוא יתקיים, התורה תתקיים אם הקשר הנפשי יהיה לתורה בשיעור קומתה המלא. אם יבינו את התורה בגלות שלה, בצדדים העמוקים, העליונים שדיברנו עליהם, צדדי החוק, צדדי המוסר השמעי, מוסר העתיד, המוסר הקוסמי, המוסר ההווייתי, המוסר האלוקי, שהוא הגבר למעלה מאשר המוסר החברתי. מה פירוש המילה לתפוס אותם? להבין אותם? התשובה היא כן. התשובה היא לא. אפשר להבין אותם. וצריך להבין אותם. זה מה שהזכרתי את הרמב״ם. הרמב״ם מתנגד למטבע. הוא בעד הביטוי מצוות שמעיות, אבל הוא לא אוהב את הביטוי מצוות שכליות. כי הם מתאים את הציבור. כי זה גורם להם כמו שהציבור חושב. שמצוות שכליות זה עם שכל, מצוות שמיות בלי שכל. זה ככה, השם ציווה. זהו, זה הכי חשוב, השם ציווה.
לחשוב שאת השכליות עושים בגלל השכל שלהם.
גם זה, גם זה. אבל הוא, זה פעם שנייה, אבל הרמב״ם, אם אני זוכר אותו, זה מרגיז אותו, בגלל שהוא חושב בגלל שזה גורם לציבור לחשוב שהמצוות השמליות זה בלי שכל. אין דבר כזה בלי שכל. ואפשר להבין. אתה אומר, רק אני אחשוב רגל על רגל ואני אבין. זה לא תקעתי לך, אתה מבין? זה כמו תורת הקבוצות, אפשר להבין? אתה לא יודע. זה מקצוע של, של מתמטיקה גבוהה, לומדים את זה, אני לא יודע, אפשר בסמסטר ראשון במתמטיקה, לא יודע, אני לא מכיר את זה. על כל פנים זה מתמטיקה אוניברסיטאי. אפשר להבין אתה? בטח אפשר להבין. אתה? לא יודע מה למדת, לא יודע מה זה. כל אחד יכול להבין, אם תתקדם תוכל להבין, אבל זה לא הכוונה, אני אוכל להבין, אז תסביר לי. מה תסביר לי? תלמד וזה, תבין. אז כשאני אומר, אפשר להבין, כל התורה אפשר להבין. את המצוות השימיות אפשר להבין. אתה ברגע זה? לא יודע. אבל בעיקרון, כל בן אדם תשקיע, תלמד, תברר, תוכל להבין. תלמד כל כתבי הרב. הבנת, ערכתי 80-90% של כל מה שבני אדם נוהגים, נוהגים להגיד שאי אפשר להבין. אפשר להבין. בשאר. עוד קצת, גם תוכל להבין. כן.
אני רוצה להציע
איזו הצעה
במשפט האחרון.
כן.
אני חושב שפשוט המחלטה שהתוכן הרוחני היום מתקשר למשל של אדם שואף אליו, היא קרויה בראשית פסגתה, ותוצאית יותר למה שהעניין המסגר. בראשית פסגתה, על פניו זה הולך אחורה להתקשרות.
נכון.
אני רוצה להציע שזה יהיה בראשית פסגתו,
פסיק, בתמצית
היותר עליונה,
פסיק
של העניין
המסגר. שנייה, תשאו, פסגתו של מי?
של העניין
המסגר, קדימה. פסגתו, בתמצית היותר עליונה של העניין המסגר. אתה אומר ככה, היא תלויה בראשית פסגתו פסיק, מה זה פסגתו? כלומר, בתמצית היותר עליונה פסיק של העניין הנשגב. היא תלויה בראשית פסגתו של העניין הנשגב, כלומר, בתמצית היותר עליונה שלו. ובזאת פתרת מה? מה מפריע לך? את זה לא הבנתי טוב. סי פסגתה, סי פסגתה של ההתקשרות. מסכים שהיה יותר טוב שיהיה כתוב סי, אבל תדע לך, ראשית בעברית מהר"לית, והרב עלול להשתמש בה, זה תכלית.
יש לי זה גם בהמשך, העולה על ראש הפסגה.
כך זו העולה על ראש הפסגה. יפה. זה ראיה חזקה. התקשרות המוחלטה שהתוכן הרוחני העליון מתקשר בנפשו של האדם השואף אליה, היא תלויה בראשית פסגתו של העניין הנשגב, כלומר בתמצית היותר עליונה שלו. זו כוונת המשורר.
אולי אפשר
טוב, בסדר, מה נעשה? אני חושב שנעצור פה, כי אגיד לכם, עכשיו מתחילה פה סוגיה חדשה לגמרי. אתם יודעים מה? אולי נקרא את הגמרא. נקרא את הגמרא של הסוגיה החדשה, בגרסה. זה פה סדרה של כמה פסקאות, סוגיה דרמטית. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים? רש"י, לא תשיג גבול רעך, ליטה סמוך למיצר, לכחיש קרקעו, כשיעור אשר גבלו הראשונים. גבול, וזה ההסבר של המשך הגמרא, גבול שגבלו ראשונים לא תשיג. זאת אומרת, הסוגיה היא, על פניו, לא תשיג גבול הערכה אשר גבלו ראשונים. אז המצלצל לנו מן הסתם, אני חושב שנצלצל לכם כמו שנצלצל לי, ולי מצלצל, שיש גבול, אל תגנוב את הגבול. אני יודע, יש סימני הגבול בין השדות, אז אל תיקח מטרש, אל תזיז שם את הסימני הזה ותרחיב את הברור. הגמרא, אינני יודע אם באה להכחיש את הפירוש הזה, את ההבנה הזאת, אבל היא באה לדרוש מזה עוד יותר. אל תיטה את העצים שלך על הגבול, אתה נוטע בשטח שלך, נו, אבל היניקה של הקרקע, היניקה של השורשים, אז היא שואבת ממשאבי הקרקע, גם מהנחלה, גם מהשטח של השכן שלך. אל תעשה את זה. זה אסור, זה גזלה, זה לא צודק. אז כמה צריך להרחיק? אז פה צריכה להיות ידיעה אגרונומית. כל נטיעה, כמה, לאן היא מתפשטת ואיזה מרחק, היא כבר לא לוקחת ממשאבי השדה השכן. אז אל תשיג גבול, לא תשיג גבול רעך, אל תיטה סמוך למיצר להכחיש קרקעו. מאיזה מרחק? כשיעור שגבלו הראשונים. זה נקרא גבול שגבלו ראשונים לא תשיג, זאת אומרת. הם קבעו איזה מרחק אגרונומי צריך להתרחק מן הגבול, ואת זה תשמור. מה יגבלו ראשונים? ממשיכה הגמרא, ומי הם הראשונים? מסביר רש"י. אמר שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, דכתיב, אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ. על אתו כולי אלמה יושבי רקי ענינו? מה זה? אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ. ממה צריך להוסיף את המילים יושבי הארץ? מה אתו? וכי כל האחרים הם יושבים ברקיע? זה ייתור מילים לא נאה לחוכמת, לחכם, והתורה היא חכמה. אז למה אם יתרת מילים? אלה בא ללמד אותך משהו. אלא שהם יושבי הארץ, זה לא שיושבים בארץ ולא ברקיע, אלא שהיו בקיעים ביישובה של ארץ. בני שעיר אחורי, יושבי הארץ, הם מקצוענים ביישוב הארץ. הם בקיעים ביישובה של ארץ, שהיו אומרים מלוא קנה זה לזית, מלוא קנה זה לגפנים, מלוא קנה זה לטענה. וחורי, אז למה נקראים בני שעיר אחורי? גם החורי זה גם כן בא כמו הביטוי יושב הארץ, יושבי הארץ, שזה בא להגיד להם לא תיאור מקומם, אלא בא לתאר את איכותם המקצועית והעניינית, אז גם חורי זה גם כן כך. חורי שמריחים את הארץ. וחיווי, בכלל יש עם שהוא נקרא חיווי, משיבת עמי כנען. אז חיווי, אז למה נקרא חיווי? אמר רב פאפה שהיו תואמים את הארץ כחיוויה. חיוויה, נחש. אז יש כאלה שהיו מריחים את הארץ, יש כאלה שתואמים את הארץ, אלה ילדי שהם מריחים, אז הם יודעים להגיד מלא קנה זה לזית, מלא קנה זה לגפנים, מלא קנה זה לטעינה. או אלה שתואמים את הארץ, על פי זה יודעים את האיכויות המינרליות של הארץ, העיקר. אלה יש להם מומחיות מיוחדת בחקלאות, באגרונומיה. רב אחא בר יעקב אמר, חורי שנשאו בני חורין מנכסיהם. רש"י, גבול רחל איתה סמוך למצר, לכחיש קרקעו כשיעור שגבלו הראשונים. ומי הם ראשונים? אמוריים וחיבים. האמוריים, הכנענים, הם הראשונים. והם דווקא, האמוריים האלה, הכנענים האלה, לכאורה הם אלה שצריך להשמיד אותם, כן? נכנסים לארץ, אז לא תחי כל נשמה. אבל לאט לאט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. ואתה תיזהר לא לאבד יחד עם האמוריים, הכנענים, החיבים האלה, גם כן את המדעיות שלהם, את האיכויות שלהם. יש להם כמה איכויות, כמה ידיעות, ותראה, תקלוט מהם ותשמור אותם. אתה במסגרתך המתנחלת בארץ. אז הם הראשונים, והם נקראים הראשונים, ותשמור את תשמור את הידיעות האגרונומיות שלהם. הם רואים וחיבים שיהיו בקיאים בכך, כדי שככה הם בני סעיר. הנה, שמענו על בני סעיר, שהם היו פה הנייטיבס פה, הילידים פה, האמוריים, החיבים, לא יודע, הכנענים פה, מעמי כנען, ועליהם מסופר שהם היו יושבי, הם נקראים חורי יושבי הארץ. שהם יודעים להגיד מלא קנה זה קנה, זה קנה עמידה שבו מודיעים את הקרקע. כמו חבל נחלתכם, חבלים, חבל, קנה, אז יש קנה, מודדים בקנה את השטח, כך וכך, 100 מידות, דונה. אז על כל פנים, מלא קנה זה המידה שבו מודדים את הקרקע, זה מתאים לזית, ראו לגדל זיתים, וזה לטינה. והיהודים להפריש את הארץ בין קנה לקנה ברחב וטעמה. ידעו להבחין באיכויות של הקרקע, לפי הריח והטעם, היו להם אינסטינקטים טבעיים מדהימים. היכל לזיתים, היכל לתאנים, וממילא דבקים היו בשיעור יניקה. אז הם כאלה מקצוענים, אז הם גם יודעים כל נטיעה כמה היא, בקיצור, הם מאוד מקצוענים באגרונומיה. אז תלמד את זה מהם, ומהם תלמד עד כמה לא להשיג את גבול ריחה ולא לטוע קרוב למיצר של ריחה, על פי הידיעות שלהם. שמריחים סרס את התיבה ודרושה. זאת אומרת, שחורי, ריחי, רוחי. בקיצור, סרס, זה כוונה ערבב את הסדר של האותיות, וכך לדרוש אותה. חיווי, למקרא חיווי, שתואמים את הארץ לאיזה דבר ידוע ראויה, כמו נחש. כי חיוויה כנחש, שמחלו אפר. אבל רב, יש פה סיום קצת שעובר כיוון. רב אחא בר יעקב אמר, חורי שנשאו בני חורין מנכסיהם, שנשאו חורין מנכסיהם, שנטרדו מנחלתם, ולא הוצרכו לעבוד על אדמתם, כי דכתיב, ובני עשיו יירשום. טוב, בעזרת השם, פעם הבאה.